יום רביעי, ראש חודש תמוז. טוב, כולם יודעים את ראש הטבת זמני, תשובה ממש משם ובואים, אבל אנחנו לא רוצים להתחיל ישר ב... בואו נתחיל בסיפור היומי, רבו ישי. הסיפור היומי זה על נס הצולה, ניסי הצולה שקרוי הגאון רב דוד צימריג, בעל ספר מוצר מדבש, שהיום זה היורצת שלו, תפשין למד, לפני קרוב ל-50 שנה. הגאון רב דוד צימריג, זכר צדיק לברכה, הוא היה בעל הספר מצור דבש. הוא נולד בעיירה דומרוביץ' בשנת תרמ"ם. אבא שלו היה רב שמשון, מהחסידים של הצ'ורקו ורבר, רב דוד מוישה. הוא התחתן עם הבת של הגאון רב אפרים זמן ליבסון, שהיה הרב של קומינקה. ושם הוא הצטרף לחבורת הלומדים במסדר שם מקומי. הוא היה אוכל על שולחן חמים, כמו שהיה נהוג באותם ימים. את המייסה המופלאה שאנחנו הולכים לספר, סיפר הבן שלו, רבי יצחק צימריג, לרב גרוזמן, והוא פורסם במסילות. וככה הסיפור, רבו יסי, תקשיבו טוב. כשהוא היה באותו מקום, בקומינקה, אז הוא הגיע לגיל של הגיוס, הוא היה צריך להתייצב בפני הוועדה הצבאית. טוב, זה כמובן היה נושא שגרם לדאגה רבה, לו ולמשפחה. כל ריק שנוסע לצ'ורקו ורבי לקבל ברכה. הוא נוסע בקרקרה עד קיוב, וקיוב הוא נוסע לרכבת לאזור צ'ורקו. אתם מבינים לבד שהנסיעה לא הייתה נסיעה כמו של היום, נסיעה קלה ונעימה. הקרונות היו דחוסים בבני אדם שונים ומשונים. הוא לא מוצא שום דמות יהודית שהוא יוכל להיות איתה ביחד. הוא אומר שם, הוא מספר שבתחנה מסוימת עלתה לרכבת קבוצה גדולה של קצפים. והוא שמע עליהם, האמת היא שאני לא שמעתי עליהם עד עכשיו, והוא פעם ראשונה שהוא נפגש איתם, הוא ראה אנשים גדולים, חזקים, בריונים ככה, מגושמים, מגודלי שיער ראש וזקן, היה להם פאות גדולות משני צידי הפנים, מרוב ההזנחה של התספורת. הם היו חמושים בכובעי פרווה גדולים, זה היה מזכיר קצת הספודיק החסידי. הקרון רכבת היה מלא גם לפני שהם עלו. כשהם עלו אז הסתה ממש את כל המעברים, יצרה אוויר דחוס וכבד. לרוע מזלו, ולמזלם של שאר הנוסעים, אז חלק מאנשי הקבוצה גם היו שיכורים. אז הם התחילו להקיע לרצפה של הקרון, וגידו, אין צורך להעריך לבויסה, אתם מבינים לבד איך הייתה הרגשה. איך הייתה הרגשה באותו קרון. והורים קצת החלון, לשוף אוויר צח, הוא ראה שזה לא מספיק, אז הורים אותו עוד קצת, הוציא את הראש החוצה. והוא הוציא את הראש החוצה לשוף אוויר, ועד הוא שומע איזה צעקת שבר, רב דוד הרעין, רב דוד תיכנס. הוא נבעל, הוא מושך את עצמו אחורה, בחזרה לפני, הוא סובב את הראש לראות מי קורא לו. הוא לא רואה פשוט יהודי, שעוד מכיר אותו ביידיש. הוא מחפש ומחפש, ואז הוא רואה שלט גדול, אותיות של קידוש לבנה על השמשה ועל המסגרת שכתוב, הזרה, מפאת עמודי הטלגרף שעומדים צמוד למסילה, אסור להוציא את הראש דרך החלון החוצה. בשל סכנה של קטיעה, השם ירחם. ראה, הוזרת, מסיים את אותה מודעה מבחילה. טוב, אז הוא הרגיש שהוא ניצל ממוות בטוח. אבל מי זה שהציל אותו? מי קרא בשמי? הוא מתחיל לעבור עליך. הוא מתחיל לעבור עוד פעם עם העיניים על כל הנושאים. אין לו את מי לשאול אפילו. חשב, אולי הוא מכיר את אחד מאותם חברי קבוצה שעלו, מסתכל, הוא מנסה להתקרב. מיד הוא רואה אחד או עוד אחד, אומרים לו, ז'יד, רוצים להרביץ לו. בקיצור, הוא הבין שלא אף אחד מהם הכיר אותו וקרא לו. עכשיו, הרבה לא היה לו מה לעשות, נשאר ברכבת. סוף סוף הוא מגיע לצ'ורטקוב, מגיע לרב דוד מצ'ורטקוב, בערב שבת הוא עומד בין החסידים שבאים לקבל שונה מהרבן. הסדר שם היה בצורה כזאת שהרבן עומד סמוך למחיצה מהצד האחד, ומשין את היד על הסורג העליון שלה, כשהכף יד שלו פתוחה, וכל מי שעובר נוגעים בו ככה נגיעה קלה. וכל הזמן הרבי עומד שקוע במחשבות. מבחוץ זה נראה שהוא לא מזהה ובכלל לא שם לב בכל אלה שעוברים, אלה שעוברים לפניו. והנה, כשמגיע תורו של רב דוד, הוא נוגע ככה ביד, ואז הוא מרגיש את היד של הרבי נסגרת עליו, על הכף יד שלו. הוא שומע את הרבי אומר לאברך, הרי אתה תלמיד חכם. הגמור אומרת, לעולם אל יעמוד אדם במקום סכונה, לומר שעושים לו נס. ואז תוך כדי חיוך קל, הרבי מרפא ממנו, הוא ממשיך הלאה, עם בין האנשים, מהלחץ של הדחיפות להתקדם. ואז הוא קולט מה שקרה, שראייתו של הרבי הקדוש הייתה עד לתוך אותה רכבת מזוהמת, שהוא נסע בה. אבל רבו ישראל, זה לא הסוף, זה רק ההתחלה. כשהגיע הזמן הוא נכנס לרבי ליחידוס עם הקביט ללפידיין, ואז הרבי מרים את העיניים ושואל אותו, איך הרגליים שלך? אומר לו, ברוך השם, בסדר. אומר לו, הם ישרות. אז הרבי אומר לו, אז הוא אומר לרבי, כן, אולי קצת מתגלות קצת. נו, עונה לרבי, השם יעזור לך שתשתחרר מהם. מושיט לו יד, מברך אותו, ברכת הצלחה. הוא חוזר לקיוב, שם הוא ניגש ללשכת גיוס, אותם אמונים בודקים אותו ומאשרים שהבריאות שלו תקינה. הוא נשלח חזרה הביתה עם ידיעה שהוא צריך להמתין לדעת הגיוס. כמובן שעברו עליו ימי מתח וחרדה. ואז מגיע הודעה נוספת שהוא צריך לקום ולהתייצב עוד פעם בפני הוועדה הרפואית. טוב, באותם ימים רב דוד מגביר את ההתמדה שלו בתורה. אשתו אומרת פרקי תהילים, וכך גם בני המשפחה. ואז הוא מתייצב שוב פעם לפני הוועדה הרפואית. הם רוצים לראות את הרגליים, את מבנה הרגליים. והוא מרגיש איך שהלב שלו דופק, ואז הוא שומע את אחד מחברי הוועדה אומרים, הרגליים שלו מתעגלות, הם בניות בצורה של איקס. איך הוא יוכל לצעוד אותו חייל בתרגילי סדר, במסדרים? ואז הוא שומע, ואז רב דוד שומע את הדברים, הוא רואה את התגובה המהירה של ראש ועדה שאומר, פטור, ומטביע את החותמת על הכרטיס הרפואי שלו. הוא לא האמין, אבל ההוראה, אתה יכול לחזור הביתה, שהוא שומע מהיושב ראש, החזירה אותו למציאות. יהיה הדברים לזכר היורצייט שלו של רב דוד צימרין גאון המשנה. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא פניני הפרשה, ויקולו על מוישה ועל ארון. בספר איגרוס חזוניש, אז בהתחלה של הספר כידוע יש שם העתק בכתב יד סתרים של החזוניש, שהמורון החזוניש הוא מציין שם בקצרה שאיזו נשמה מיוסרת באה לה לבקש תיקון הנפש. וזה לשונו, ככה כתוב מכתב, לא נתן לי לעוזבו שעברכנו, אמרתי לו לך לשלום, ולא נחה דעתו. אמרתי, יהי רצון שתתקן את הנפש הזאת תיקון גמור, ותסלח את כל עוונותיו. ומסיים החזוני שתכף נח דעתו ונשאר במנוחה. מה עומד מאחורי זה רבו ישראל? תשמעו טוב, רבנו, הגאון רב חיים קניבסקי שליטה, גילה וסיפר לתלמיד שלו את הרקע הבסיסי לאותו בקשה תיקון נשמות. הוא מספר שבקוסובה, זה היה המקום שמגורי אבא של החזוני, שהוא היה רב של העיירה שם, היה זידין טוירה. בין שני בעלי בת עם העיירה, הוא פסק את הפסק שלו הרב, אבא של החזוני, אבל אותו יהודי שהפסיד, הוא כעס, הוא נעלב, הוא התחיל לנהל מלחמת חורמה מול הרב, הרבה במחלויקס, פתח בית הכנסת נוסף, הביא רב חדש. אחרי שנפטר, אז הוא זה שבא לבנו. בא לחזוניש, הבן של הרב, לבקש תיקון לנשמה שלו. רב חיים הוסיף שהוא עוד הכיר את הבני משפחה של אותו יהודי. הוא המשיך וסיפר, כשהחזוניש נפטר, אז ליוו אותו לכיוון אבי שחיים של שומרי שבת. אחד מהמלווים אמר, מה מתרגשים כאן היום יותר מכל יום של פטירה של יהודי אחר, שם ירחם. הוא מספר שקצת אחרי הלוויה, שהוא חזר הביתה, בדרך, עקץ אותו הקרב ולקחו אותו מעל לבית חולים. ראו בחוש מה שחזל אמרו, הקיצוסון, הקיצס, הקרוב. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, קניין חוכמה מסילס ישורים. אומר מסילת ישרים בפרק ד', שאף על פי שעכשיו לא מכירים אותו ואת ערכו, ולכן לא יחוש עליו, אבל בזמנו, אומר מסילת ישרים, ודאי שיקירו לעמיתו לצהרם ולבושתם, ודאי שלא יהיה להם זה אלא צער גדול ונצחי. במאמרי שלמה מסופר, מובא סיפור על הסבא מקלן. דחפי בקודש הייתה להיות שמח מאוד בשבת קודש. אבל היה שבת אחת, זה היה כשאמת אחד הסופרים, שהיה אחד מהמשכילים שבדור. אז הוא היה עצוב, שאלו אותו, מה הוא עצוב? הוא אמר הסבא מקלן, אותו יהודי הגיע לעולם האמת, והוא רואה שהכל לא ההפך. מכל ההשקפות שלו וכל ההבנות שלו, כל המעייפים שהוא עשה בחיי העולם, אז הוא רואה שהוא טעה כל החיים שלו. וכמה גדולים הצער והבושת שלו, אמר הסבא מסלובודקה, הוא פשוט משתתף איתו, עם אותו יהודי אומלל, משתתף איתו בצער שלו. ועכשיו רבותיי, יש לנו סקירה קצרה מהעורך של האלון ניקר שבס, הרב מי שרמן, על התכנים המיוחדים שמופיעים בפרשה. בפרשה שלנו, פרשה סקורח, אנחנו לומדים בגנות המחלויקס, חשיבות הזהירות בכבוד תלמיד החכמים. במידה טובה מרובה, אפשר גם ללמוד על גודל חשיבות השלום, כבוד תלמיד החכמים ואמון את חכמים. עד יש בגילאון יריעה מיוחדת שמספקת הצצה נדירה, במסכת הערצה והערכה הדדית שהייתה והקיימת, בין מורון ראש הישיבה, בוגר ראשון אדלשטיין שליטה, לידידו מורון ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך פוברסקי שליטה. וכמו שהרב פוברסקי אמר, שאני ורב גרשון משמשים כראשי ישיבה בפוניביץ' קרוב ל-70 שנה. ואני אומר לכם, רבו ישראל, מעולם לא הייתה בינינו שום שרח של קטטה, מריבה או כעס או קינה. תמיד היה בינינו אבו ואחו ושולם ורוס. מספרים שם על איזה מקרה שבעקבותיו רב גרשון הפסיק לסדר קידושים לפני 16 שנים. ועל השיעורים שהוא מסר מהמחברות של רב גרשון. ועל הבקשה של רב גרשן שלא יחכו לו בחזרת השעת של הרב אוכדוב, ועל ההתבעתות היוחדת של רב ארל פורבסקי, שרב גרשן תמיד פחדתי. ועוד בעניין השלום נקרא מאמר מורון הרב שטיימן על יהודי בן 80 שביקש ברכה לשלום בית. ומה אפשר ללמוד בעניין הזה מדברי המלאך לשש מנוח. נספר גם על ההזמנה הדחופה של הזגג באישון לילה לבית של האדמו מבובוב, מערש מבובוב. שאת הסיבה הגילה זה גג אחרי שהוא נפטר. נקרא גם על הבחור שהשאיר הררי קליפות של גרעינים, השם ירחם בסטנדר שלא פחות, ולא יותר של המשגיח, הגאון הצדיק רמי חודש דצל. והוא קיבל על זה אבל הערה מלב אוהב, אבל מתי? רק ביום החופה. ומתי הרב אליושיב היה מחייך בשיעור, ואיך השומעים כבר ידעו שהחיוך עומד להגיע. ומתי קרה פעם נדירה, שרבינו חיכה עם פסק הלוך עד למחרת, ואיך הוא זכר והכיר כל אחד מהגבי צדוקה שהיו מסתובבים בית הכנסת בשעות התפילה, ומי הם היהודים שזכו ליחס סבלני ומכבד ביותר בחדר שלו. יש גם יריעה מיוחדת רבותיי, על דמותו של היהודי שכונה חופץ חיים בירושלים, רב שמואל לאומינר זצ"ל. איך הוא היה מתפעל כל דבר, אפילו על גפרור שהוא היה צריך להדליק איתו, או על עץ שהוא היה צריך לשים בו דיו. והוא מפיק לקחים מכל דבר שקרה לו בחיים, גם מכאב שיניים, או גם מהעכברים שחזרו הביתה. יש באלון גם על ראייה, על הראייה הרחוקה של גדולי מנהיגי ישראל. יש שם עובדות נפלאות, ביניהם התבטאות של החזון איש אחרי הצצה קצרה, על פניו של רב מסוים שהגיע מחול בכל רעש גדול, סחף אומנים. יש גם על ההוראה של הגאון הצדיק רב חצקי לוינשטיין, התלמיד שלו, שהצילה אותו גם מהפסד גדול. נקרא גם על המורס רוח, על המורס רוח של מורן הגריש, מתמונה מסוימת של הרב שטיימן שהכניסו אותה ליתד, והוא באמת היה מאחרי התמונה. יש גם על הברכה שביקשה סבתא אייזנבך, מרבה של ירושלים, אמר איל דיסקין, יחד עם ההסבר שהשמיע באוזנם, שהביא אותו להתרגשות הדמעות. ועל שני קברים בודדים שמצא פוני וג'רוב באזור פוריה, ליד טבריה, שזה הוביל אותו רבותיי לקנות שם קרקע באזור. גם על הנס המופלא שהיה במהלך צוק איתן, שחייל זחל לחבר שלו לברך, לברר מה מברכים על ופל, והוא ניצל מפצצה שנפלה בדיוק. וגם איך הגיע מורן החזוניש, איך הוא הרגיע יהודי שחשש ששמו בקוס תה של אורל. לא נפלא, רבו ישראל, אל תוותרו על זה בשום אופן. ואנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה, ואיקח קוירח. הספר בתלמוד תורה כנגד כולם, מספר הגאון הבוחומר ומשפורט שולצינגר, שכשהוא למד עם הפוני וג'רו בישיבת טלז, הייתה שם מחלוקת המוסר הידיעה. וסיפר הרב זצ"ל, שהיה בישיבה בחור אחד, היה בחור נבון, שהוא לא ידע מכל מה שנעשה, הוא לא ידע. אם תיגש אליו, תשאל אותו על זה, הוא בכלל לא יודע לענות מכל מה שקרה שם. תשאל אותו ואגיד לך, מחלוקת? אני לא יודע משום דבר, ככה סיפר הפוני וג'רוב. הוא המשיך הרב, הוא אמר, ואם אתה לא מאמין, תיסע לבית וגן, תיכנס אל הרב אברהמסקי, חוב ברויר למי שרוצה לדעת איפה הוא גר, תשאל אותו אם הוא יודע משהו ממחלקת המוסר שהייתה בתל, שהוא למד שם בישיבה, ותראו שהוא לא יודע לענות משום דבר מה שקרה שם. קראו לו יחזקאל מוסטר. על שם זו היה בחור יחיד שהגיע מהערה קטנה ברוסיה שקראו לה מוס. הוא לא יודע כלום, לא יודע שום דבר. הוא לא הרים את הראש מהגמורה. הוא מדבר, אבל אותו זה לא מעניין. הוא לא שאל מה מדברים, מה אומרים. לא מעניין. אז ככה הוא נהיה הרב אברהמסקי, ככה הוא נהיה שר התורה. והרב אברהמסקי בעצמו היה אומר, למה הצלחתי ללמוד? כי אף פעם לא התווכחתי בלימוד. אם ניגש אליי בחור, שאל אותי משהו בלימוד, שמעתי את הדברים שלו, מה שהוא רוצה להגיד, את הסברה שלו, ואמרתי לו, אני את הסברה שלי. ולפני שהתחיל הוויכוח להתמשך, אמרתי לו, יש לך רע לדבריך? לא, גם לי אין רעיה. גם גזון תרית, אני אמשיך, אתה תמשיך ללמוד ואני אמשיך ללמוד. ולא בזבז את הזמן שלו על ויכוחים. השוט הימי רבו ישי, הגאון רבי ישראל סלנטר, הסתפק מה הדין באחד שבליל שבת, הכניס בטעות כף חלבית שהשתמשו בה בחלב רותח בוי ביום לתוך הסיר של הבשר, שכל האוכל נאסר בגלל שזה בלה טעם חלב מהכפית החלבית, והמאכל הנאסר זה מוקצה. והוא הסתפק אם בכל זאת יהיה מותר להוריד את הסיר מהאש, הרי כל זמן שהסיר עומד על האש הוא ממשיך להתבשל בבשר וחלב, והבשול עצמו עשו מן התורה, ויש פה איסור של בשר וחלב מהתורה מול בישול מוקצה מדרבנון. אז התשובה שבהתחלה הוא הביא ראה להתיר בזה, כמו שהתירו חכמים לאדם שהכניס בצק לתנור בשבת, הרדות אותו לפני שעבור לסרטור של אפיה בשבת, אפילו שרדיה אסורה בשבת דרבנון. אז אם אנחנו רואים שחכמים דחו איסור דרבנון שלא עבור לסרטורה, אבל הוא כתב שיש לחלק בזה, כי רדיית הפת לדעת כמה מראשונים זה לא איסור גמור, אלא רק עובדים דחול. ייתכן שיסורמו קצה, הוא לא נדחה כדי להנצל איסור תורה. עוד חילוק נפלא שבאפייה בשבת התירו רדיעה כדי איסור קל של שבת. התירו את זה מפני איסור חמור של שבת. אבל מוקצה מפני בשר וחלב, ייתכן שלא התירו. אבל איך לפשוט את הספק הזה מדין של המועצת חומץ בפסח ביום טוב, שלדעת הרבה ראשון אם לא ביטלו אותו, אז הוא עובר על בלירוע מן התורה, ומותר לתתן לי יום טוב אפילו שהוא מוקצה כדי לבאר אותו. כמו שהמשנברו אומר בתסמן ב', תעיינו שם ותרבו נחת. וגם האוסרים, הטעם שלהם, בגלל שהם סברו שמי שמשה חומץ בשביל לבאר אותו, אז הוא לא עובר עליו. אז הרי שדוחים את האיסור מוקצה מפני האיסור תור של חמץ. וגם יש לדחות רבותיי, איסור מוקצה מפני בוסור בכל עוד. דף אני בהלוכה, באילו אופנים וכיצד אפשר להוסיף בשבת הלא אל ארי, שהתחילו לפרוס אותו בערב שבת. זה תוכלו לשמוע בשיעורים הנפלאים בשלוחות האחרות. ובואו נלמד גם אנחנו, הנה הדפים בהלוכה. חז"ל אסרו עשייה של אל ארי בשבת, אבל התירו תוספת אל ארי. זאת אומרת, מקום שיש עליו כיסוי באוכב טפח מערב שבת, מותר להוסיף עליו בשבת תוספת ארעית. ויש שכתבו שצריך להתחיל את פריסת התוספת מהצד שסמוך לטפח, שעשוי מערב שבת. ולכן, לדוגמה, מי שבא לפרוס ניילון בהמשך לגגון של עגלת תינוק על מנת להגן לפני הגשמים, יתחיל לפרוס את הניילון מהגגון ולא מהצד השני. ואת תוספת הראית שהוסיפו אותה בשבת על סמך היתר הנ"ל, מותר מותר לסתור אותה בשבת ולהשאיר את הטבח שהיה פרוס מערב שבת. אבל אוהל הארעי שכבר היה פרוס מערב שבת, אז יש אומרים שאסור לסתור אותו בשבת גם אם הוא שער בטפח, ויש אומרים שמותר לסתור אותו אם הוא שער בטפח. אם הוא ניח בערב שבת יריעה מגולגלת על מקום שהוא רוצה לחסות אותו בשבת בעירייה הזאת, כן, למשל הוא מניח יריעות פלסטיק מגולגלת, יריעה של פלסטיק מגולגלת על הקורות של הפרגולה שמוחקות דרכם להיות קורות הפרגולה רחוקות אחת מהשנייה, אז יהיה אסור לפרוץ זה בשבת, גם אם הרוחב שלה כשהיא מגולגלת הוא טבח ויותר. אלא אם כן הוא התחיל לפרוץ אותה בערב שבת, רוחב טפח לפחות לכל האורך. והטעם של הדין הזה, בגלל שבלי הפריסה של הטפח מהעירייה, אין עקר של ההתחלה של אוהל בשבת, כי הרי פותח בשבת הכריכה עצמה שמהווה את הטפח שנעשה בערב שבת. ולא ניכר שהיא שימשה כתחילת בניין אוהל. ואכן, אם הוא מניח יריעה כרוכה שיש בה עובי של הטפח, הוא לא מכסה בה את השטח שנשאר, אלא משתמש ביריעה אחרת בשביל זה, אז הוא רשאי לפרוש את היריעה האחרת. עוד מדיני תוספת אוהל רבותיי, בגלה של תינוק שיש בה גגון, מתקפל. מותר לפתוח אותו בשבת ומותר גם לפרוש אוהל הרי בהמשך לגגון הזה, ולמרות שבכניסת שבת הגגון היה מקופל ולא פרסו אותו ברוחב טפח, אנחנו דנים אותו כאילו היה פתוח, כיוון שסיבה של היתר שפתיחת גגון מתקפל בשבת, היא בגלל שהגגון המחובר נחשב כפרוס מערב שבת. במקום שיש בו מערב שבת שתי קורות שהמרחק ביניהם הוא פחות משלושה טפחים, אז ממילא האוויר שביניהם נידון כלאבוד, והקורות נחשבות למחוברות, הוא רשאי לחסות את מקום הלאבוד בתוספת הרעית. ויש אומרים שמקום הלאבוד גם נחשב כטפח שפרוס מערב שבת, שבגינו מותר להוסיף תוספת הרעית על פני כל השטח, ויש מי שהסתפקו בדבר. עד כאן דפרים בהלוכה שנלמד היום, שמתדבב סיף ב'. בואו נזכר מה שלמדנו אתמול, חז"ל אסרו עשייה של אוהל הרעי בשבת, והאיסור הזה הוא על עשייה של גג. לפעמים הוא אסור גם בלי מחיצות, כיוון שהעיקר של אוהל זה הגג, אבל הם לא אסרו עשיית מחיצת הרעי בלי גג. הדין הנ"ל אמור בדרך כלל, אבל כשמדובר במחיצה מתירה שהיא נועדה להתיר איסור כלשהו או להשלים מצווה, כיוון שהדין שלה כמחיצה קבועה בנוגע לעניין הלכתי מסוים שלו היא קשורה, אז הדין שלה כמחיצה קבועה גם לעניין שבת, ויש בה איסור דרבנן שמלכס בוינת. אבל העמדה של מחיצה שמורכבת על גבי ציר או מסילה וכדומה, כגון סגר של טריס, אז היא מותרת בשבת גם כמחיצה ומתיר. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר שלמדנו לגבי מי שהנעליים שלו התלכלכו בטיט ובלבוץ. יש מהראשונים שסוברים שאסור לשפשף אותם בשבת בקרקע שלא מרוצפת כדי לנגב, וחשש שהוא יטב והתכוון למלא בטיט ובבוץ איזה שקע שנוצר בקרקע, ואז זה יעבור על יישום מלאכס חוירש או בוינה, אם זה מקום שלא עומד לזריעה זה יהיה בוינה. יש מהראשונים שמתירים לשפשף את הנעליים בקרקע, כי לידי תום זה לא חשש סביר שישפשף את הנעליים בדיוק במקום שיש שקע והוא התכוון למלא את השקע אמיתית. להלכה רבותיי שולחנוך פוסק כדעת האוסרים והרמו כדעת המתירים, ונחלקו אחרוני אם ראוי לבני אשכנז להקל בזה. וגם לדעת המתירים אסור לשפשף את הנעליים בקרקע במקום שיש בו שקע. עד כאן בעניין ההלוכה. ואנחנו מגיעים למדור תא הדברים מתלמוד בבלי. מה המיוחד באש של שמיים? וממה היה בנוי מזבח שילה? ומדוע הוסיפו על המזבח בבית שני? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבוחים דף סמכאל. וכמובן שתוכלו לשמוע בהנאה מרובה את המגידי שורים הנפלאים שלנו בשלוחות האחרות. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפצי בחיים, חפץ חיים יובים, בואו תצטרפו לנו ללימוד הנפלא. הרי כולנו חפצי בחיים רבו ישראל. בכלל ב' מלכות לשנורא סיף ג', החפץ חיים הביא את הדעות שסוברות של השנורא, שנאמר בפני שלושה אנשים, כן, באפית לא צריך שזה מובא בגמרא. ומותר לשומעים לספר את זה הלאה, ורק בדרך הקראי, לא שהתכוונו לפרסם את זה ולגלות. והוא ממשיך ומוסיף שזה מותר רק למי ששמע בעצמו מהמספר הראשון שסיפר בפני שלושה, אבל לא למי ששמע ממנו, אלא זה כבר התפרסם ונודע לכל שאז מותר לו לספר, וגם כאן רק בדרך הקראת. בביאורים ומוסופים הם מביאים שלכמן החפץ חיים כותב לגבי היתר של בעיה פיתלוסת, גם לגבי היתר של דבר מפורסם, הוא כותב שכמעט לא מצוי שהתקיימו כל התנאים ליתר. ויש שכתבו עוד בספר לחופת זמחיים, סימן י' ד', שתמיד חוכם, הרי אלוהיקים, צריך לזהר גם בכזה באופן שזה התפרסם, שזה מפורסם, שלא לדבר גנאי עם מישהו אחר. וכתוב, וכמו שכתוב ברמב״ם על המשנה, זה בידוי, כשאמרו שם המשנה שהייתה משפחת בית צריפה, היא הייתה בעבר הירדן והיא רחקה את בן ציון בזרוע. ומשפחה אחרת פסולה הייתה שם, היא קרבה אותו. והרמב״ם כתב שצריך להתבונן איך בורחים חכמים, איך בורחים חכמים מלשנורים. ואפילו שידוע על שתי המשפחות, שזה היה מפורסם, מכל מקום לא הזכירו את השם של הקשרה, הזכירו רק את השם של הקשרה, ולא את השם של הפסולה. ומביאים שם מספר שירת דבורה, מעשה מהחובץ חיים, שהוא כתב בתשובה לגרא שטרנבוך, זה בעצם אבא של רב מוישה שטרנבוך שליטה, שהוא שאל אותו אם מותר לו לדבר עם אשתו על פלוני, שיצאו עליו רינונים, כי הדברים כבר ידועים לכל אחד מהם, הם לא יספרו את זה לאף אחד, והם רוצים לדבר על זה, כדי שתברר להם התמונה בשלמות, וכתב להם החובץ חיים, שימנעו מלשוחח גם על דבר ידוע לשניהם, ושמץ עוולה לא תימצא. שיהיה מעניין. ולספר דבר שלא מפורסם, אבל השומע, הוא כבר שמע את זה מאחר, אז כותב החפץ חיים לכמון, שגם המספר השני עובר לסיור שנור, כיוון שהתורה אסרה את עצם סיפור הגנות על האחר. וגם התקבלו הדברים יותר אצל השומע, כששני אנשים מספרים גנאי על פלוני. וגם לפי דעת הרמב״ם, שהוא יתיר בדבר שנאמר באפית לא עושה, הרי כל שהכוונה שלו לגנות אותו בזה ולהעביר את הכל, אין יותר של אפית לא עושה. ואם כן, שהכוונה של המספר השני להחזיק את הגנות שני השומע ולגנות אותו בזה יותר, זה אסור. עד כאן הדברים הנפלאים במדור הנפלא חפץ חיים. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היום, אומר חפץ חיים בספר בית ישראל פרק ד', שאדם צריך להתבונן להסיר שנאה של ישראל מהלב שלו, כי איש ישראל שמאמין ב-13 עיקרי הדת, בוודאי שייך להם הפסוק כחלק אשר עמוי, והוא אהוב לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, אהבתי אתכם אמר השם, וכתוב בונים את השם להשם אלוהיכם, ועוד הרבה פסוקים שמורים על גודל אהבת השם יתברך לעם ישראל. ואם כן, איך אדם יכול לפעול בנפשו לשנוא את מישהו אהוב להשם, אומר החפץ חיים? הרי בוודאי יהיה לקדוש ברוך הוא תרומת עליו. והמשל בזה, כי בטבע כל אב לאהוב את הבן שלו אהבה חזקה, כל העמה לאדם זה לטובת הבנים שלו. כשימצא אחד שהוא יהיה שונא לבן שלו, אז יהיה לו תרומת גדולה על אותו האיש, כך הדבר בענייננו, אומר החפץ חיים. כל מי שיש לו שנאה על חברו, בוודאי יש לו לקדוש ברוך הוא תרומת עליו. ומי הוא האיש השחל והפתי שירצה לשאת עליו תרומת מאשר יתברך? ומה אם תרומת בשר ודם קשה לשאת? כל שכן תרומת מלך מלכי המלכים, קדוש ברוך הוא, שמאוד חייבים להיזהר בזה. הוא ממשיך, לא יצא שאחד רואה את חברו לועס בשינה ובשר נביל וטרייפה מהבוקר עד הערב. ודאי הוא יהיה מתואב בעיניו עבור זה, אומר החפץ חיים. ואיך לא ישים על ליבו מי שנושא שנאה על חברו, שהוא חורש בליבו מחשבות אבן על החבר מהבוקר עד הערב. וזה השנאה התמונה והמושרשת בלב. מה כתוב צובח ואומר לו, תשנא זכירה בלבבך. ובמה הוא יהיה עדיף של החפץ חיים, מאחד שאוכל בשר נבלת וטרייפות. ומסיים החפץ חיים ואומר, הוא כשם שבאכילת מאכלות אסורות הוא מטמא את פיו, כן, על ידי השנאה הוא מטמא את ליבו. עד כאן הדברים הנפלאים של החפץ חיים במדור המוסר היומי. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור פרשת שבוע, ולא הרי אוי סי עושה אחד מהם. סיפר הרב גאון הצדיק רב חיים מאיר הלוי ווזנר, עובדי עדנה, שפעם שאלו את אבא, במה ארחת היומים? הוא אמר שבמשך 50 שנה הוא לא יחר רגע אחד בתפילה או לשיעור תורה. ולמותר לומר שבוודאי לא אמר זה לייחס לעצמו גדולה חלילה. אלא כדי להדריך וללמד דעת, להקנות את הרעיון הזה. באמת פעם הוא אמר את זה לנין שלו, כשהוא בא לקבל את ההדרכה אחרי החתונה, אמר לו, 50 שנה לא אחרתי לתפילה אחרי 7 בבוקר. אבל אומר הבן שלו שהוא זכה גם לאחות ימים ושנים לדייטו מסיבות נוספות. כמובן אחד שהוא עסק בתורה ללא ערב, ועל התורה כתוב כי הם חיינו בו יחומנו, והוא הם נגיע מבולוי לו, והשנייה שהוא מעולם לא דבר שרה באנשים אחרים. ובכלל, אנשים לא היו נושא שיחה אצלו. הוא פשוט לא דיבר על הזולת כלום. ועל זה הרי כתוב, מי האיש החובץ חיים? או הביאו הם לירו היסטוריז, נצור ראשון חמורו, סוסך עובדם הרמים. האצילות שלו, המידות התרומיות, הם שעמדו לו כנראה, ומכוחם הוא זכה להניג ולהראות ישראל תוירו ואירוע. הוא הסבלן, טוב לב, מעביר על המידות. מאלה שאמרו עליהם חז"ל, הנעלובים מהם הם רואים שם חרפוסם והנה משיבים. עליהם הכל סובו אמר, ואוהב אוב, קצת השמש בגבור עשה. וממש עד הימים האחרונים שלו, אחרי שהוא כבר היה מוכר כרבן של ישראל, אם היה מישהו שפגע בכבוד האישי שלו, שזה לא נגע לכבוד התורה, או לציות בדברי חכמים, היה מעביר על המידות שלו באופן נביל, וזה כנראה מה שעמד לו לזכות להנהיג את ישראל. הוא אף פעם לא דיבר, לא ראה, ראה באיש מישראל. גם היו כאלה שהשפילו אותו, ביזו אותו. הוא לא ישיב, לא נתר. האהבה שלו לישראל היא חצתה חוגים ועדות. הוא אומר שהוא זוכר שבימים מקדם ישראל עשרות שנים, בעת קריאת התורה, אז איזה מנדו צווח, צעקות נוראות, קריאות גנאי נגדו. שם ירחם. דברים ממש שבלתי ניתן להעלות אותם עלי נייר. אבל אבא עמד ושתק ולא ענה שום דבר. וכך הוא התנהג כל השנים שלו, בהבלגה מדהימה בכל זמן ומצב. הוא מספר שלפני מעל 45 שנה זה היה, היו אנשים מסוימים שרדפו את אבא בעניין המקוואות שהוא לא נהג אותם. הוא היה מאוד כאוב בגלל זה, אבל באותו תקופה אמר שהוא רוצה לנסוע לשבוד בבית חלקיה, לנוח קצת, לברוח מהסערה, שגורים שונים עוררו נגדו. באותו שבת, בסעודה שלישית, רייבד הרייבים, האמריחיים מוויז'ניץ התבטא בחריפות, ויצא בכל חוצב נגד אותם אלה שפגעו באבא. הוא אמר שם, הייתכן שיהודים חרדים יפגעו בגדול בתורה כהרב ווזנר, שמוסר את נפשו כל ימיו למען התורה הקדושה בבני ברק. הוא ממש יצא מגדרו בדיבורים לא שגרתיים. ממש בדיבורים לא שגרתיים. למרות שבדרך כלל הוא מדבר בכזה סגנון, כפי הידוע מאהבתו היוקדת לישראל. בדוחו של מוצא סבס, כשאבא שמע את המחוי של האמריחיים שיצא להגן עליו, אמר שהוא רוצה ללכת לבקר אותו, להודות לו על המחוי. ואכן הלכנו ביחד מוצא סבס לשיכון ויז'ניץ ונכנסנו. ואנחנו לחדר שלו, להפתעתנו, אנחנו רואים אותו יושב יחד עם הבן שלו, תאמר חיים, יושב עם הבן שלו, הישוס מוישה, שאז הוא כן, כאמור את דעשרה של שיקון ויז'ניץ, ויחד הם לומדים את ה... הם לומדים בשולחונו, חלחוס מקבועס, ללבן את העניין הזה, שעל זה היה מכוי. טוב, אז אבא התיישב איתם ביחד, נדון איתם. וככה, היה את כל העניין הזה, והוא כמובן הוקיר והעריך יהודי מראה השם מכל החוגים, מעולם לא בדק בציציות של פלוני לאיזה חוג הוא שייך, כולם היו שווים בעיניו לטובה ולברכה מבלי להעדיף חלילה שום חוג על חוג אחר, וככה הוא שינן באוזינו תמיד שחלילה להפיות יהודי באשר. ולסיום רבותי המהדור הנפלא התחזקות יומית, בספר מאיר עיני ישראל, מסופר שפעם היה איזה יהודי שנסע מחופץ חיים בעגלה, בסוף הנסיעה הוא משלם לו. שאל אותו החפץ חיים, הוא משלם לבעל העגלה. שאל אותו החפץ חיים, אתה יודע מה עשית? אז היה שהוא נבהל. החפץ חיים אמר לו שוב, אתה יודע מה עשית? קיימת מצוות ביום מתנסחורי, ומצוות ליסולין, והתחיל לחשב כמה מצוות הוא עשה, אמר לו, אתה יודע מה עשית? רבותיי, לפני שאנחנו משלמים לבעל מלאכה, נהג מונית, צפר, תופר, טכנאי, מטפל, כל מה שעולה בדעתכם, השתדל לכוון בזה הרבה מצוות, יום עתית נסחורוי, לא יסולין, לא יסעשוי, לא יסיגדול, ולא יקרו עליך. מי ידע, אולי שווה, שווה נחת את תופרת, שתפור משהו רק בשביל לזכות בכל 5 מצוות האלה. רבותיי, עד כאן דברינו להיום, שיהיה לכם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר תפנו, וכמובן חודש טוב, חודש טוב לנו ולכל עם ישראל.